אנחנו מתחילים מלמטה, י"א עמוד ב', מהרנו קצת בסוף, וזה קצת מסובך, אז נתחיל משם. לא הכנתי דפים להיום, זה דף די פשוטה. אם יש את הדפים מאתמול, יש לכם? אז מלמטה יש את החלק שנעבור עליהם עכשיו. אוקיי, אנחנו בסתירה עם הזב, כן? אז יש לא יצא הזב בכיסו, ואם יצא, פטור אבל אסור. ואז מצד שני כתוב, ואם יצא, לא יצא, ואם יצא חייב חטא. אז מצד אחד יש את הזב הזה שלובש את הכיס, והכיס הזה, האם כשהוא מטלטל, הוא חייב מדאורייתא, האם זה הדרך הרגילה לטלטל, כאילו משהו, נחזור על הכללים, משהו שבדרך כלל, מטלטלים את זה בצורה הזאת, זה נחשב חיוב דאורייתא. מה שמטלטלים בצורה לא רגילה, זה חיוב דרבנן. עכשיו ראינו מחלוקת רבי מאיר ורבי יהודה, שרבי יהודה סובר שדווקא אם זה אומן שמוציא את זה כדרך שהאומנים רגילים להוציא את זה, אפילו אם אחרים לא מוציאים את זה ככה, אז הוא חייב גם מדאורייתא. בדרך כלל טלטול זה גם ביד, ולכן עם הזר הזה ששם את זה על האיבר שלו, אז זה כבר לא דרך רגילה לטלטל. מצד אחד כתוב בברייתא פטור אבל אסור, ברייתא אחרת חייב חטאת. אז יש שלושה ניסיונות לפתור את הקושי, לתרץ, והשניים הראשונים אנחנו דוחים, ואת השלישי נשאר. אמר רב יוסף, לא קשה, הרבי מאיר, הרבי יהודה. לזב הזה הוא כאילו אומן באומנותו, כאילו זה הדרך שהזב מטלטל את זה, ולכן זה דעת רבי, לפי דעת רבי יהודה הוא יהיה חייב חטאת, ולפי רבי מאיר הוא יהיה פטור ואסור, כי זה לא דרך רגילה שאנשים מטלטלים. אמר לאביי, אם עוד שם עלי לרבי מאיר ומידי דלאב היינו אורחי, כשרבי מאיר אומר שהוא פטור אבל אסור, הוא פוטר אנשים רק כשזה לא הדרך הרגילה לעשות את הדבר הזה. ומידי דהיינו אורחי משם עליה, אבל בדרך שזה רגיל לעשות, וזה הזב דווקא מטלטל, את הכיס הזה בדרך שהכיס רגילים לעשות את זה. דילו תמה אחי, אלא מעט ההדיות שחקק קו בבקעת בשבת לרבי מאיר, החינמי דולה מחייב, אם הדיו חוקק בתוך חתיכת עץ, משהו בגודל של קו, עם בקעת, שזה לא כלי שבדרך כלל, משתמשים בו כדי לעשות את החור הזה בתוך העץ, אז האם הוא יהיה פטור בגלל שהוא משתמש בצורה לא רגילה לעשות? ברור שהוא חייב, כאילו ברור שהוא עבר על איסור. עכשיו זה קצת מוזר, כי אנחנו לא מדברים על מלאכת הוצאה, אנחנו מדברים על מלאכה אחרת לגמרי. ההשוואה כאן מאוד קשה מבחינת הפשט של הסוגיה כאן, איך מביאים את המקרה הזה. אבל מנסים פשוט להוכיח שכשעושים משהו בדרך שעושים את הדבר הזה, אוקיי? וזה בסופו של דבר, הכיס הזה כן הוא מטלטל, והוא מטלטל את זה בשביל עצמו, אז לכן זה גם יהיה חייב. אלא אמר רב המנונה, אז רב המנונה בא ומביא עוד אופציה. לא קשה, כאן בזב בעל שתי ראיות, כאן בזב בעל שלושה ראיות. דיברנו על זה אתמול, זב הגדולה, זב גדול וזב קטן. זב קטן זה יומיים, יום או יומיים שהוא רואה, עכשיו הוא מחכה ליום השלישי, אם הוא צריך לבדוק כל יום, הוא מוצא, אז הוא נהפך בזב גדול. עכשיו, אם ביומיים הראשונים, אז הכיס הזה הוא חלק מלהיות זב, כאילו חייב לבדוק. ולכן זה דווקא במקרה כזה הוא יהיה חייב, כי זה הדרך הרגיל שזב מטלטל. אבל אחרי זה, זב כבר לא צריך את הכיס הזה. ולכן אחרי זה, זה נהפך לפטור אבל אסור. Okay? כי אחרי זה הוא כבר לא צריך את זה, ולכן זה לא הדרך הרגיל שהזב מטלטל את החפץ הזה. ואז אומרים, מה ישנה זב בעל שתי ראיות החייב? אני מבעיה לבדיקה. הסיבה שהזב בעל שתי ראיות החייב זה בגלל שהוא מצריך בדיקה. זב בעל שלושה, נעמי מבעיה לספירה. אחרי, כאילו, כשהוא כבר זב גדול, הוא גם צריך את הכיס. למה הוא צריך את הכיס? כי הוא צריך להראות שהוא נקי בעצם. ואם הוא נקי, אז בעצם, כאילו, הוא צריך לספור שבעה נקיים. וכדי לספור שבעה נקיים, הוא צריך את הכיס כדי לבדוק שהוא ממש נקי. אז גם אחרי השלושה ימים, הוא בשלב שהוא צריך את הכיס הזה, ומתרטל את זה בצורה רגילה לכל זר. ולכן אנחנו חוזרים למה שאמרנו בהתחלה, כאילו כדחייה לתירוץ הראשון, שכל עוד הזר מתרטל את זה בצורה שרגיל הזר לתרטל, זה נחשב חיוב דאורייתא. זה הדרך הרגיל שהזר מתרטל. אנחנו ביוד א' עמוד ב' למטה. עכשיו, לא נצריכה אלא לבוא ביום, דווקא באותו היום, כאילו בשני הימים הראשונים הוא צריך לדוק אם הוא יראה עוד יום. אחרי שהוא מגיע, אחרי היום השלישי הוא כבר סופר שבעה נקיים, אבל ביום השלישי בעצמו הוא כבר לא צריך לבדוק אם הוא יראה שוב, כי הוא כבר זב גדול. הוא גם לא סופר שבעה נקיים, כי זה רק אחרי השלושה ימים הוא מתחיל לספור את השבעה נקיים שם. אז לכן בו ביום זה המקרה, שהוא לובש את הכיס הזה לא בשביל לבדוק מה קורה, ואם כן זה לא הדרך הרגיל שזב יטלטל כיס. אוקיי, okay, עכשיו. אז אומרים, והה מבעי אלה כדי שלא יתנפו כליו, אמר רבי זה, אז, אבל הוא צריך את זה. זה. כל זב גם לובש את זה, למה? זה כן דרך רגיל, כי הזב צריך כדי שהבגדים שלו לא ילכלכו ממה שיוצא. עכשיו, אז אומרים, זה גם עוד סיבה שהוא יטלטל, ואז זה כן הדרך הרגיל של הזב, ואז הוא כן יהיה חייב מדאורייתא. אז למה הוא פטור? אמר רבי זירא, למה פטרו אותו? כי היי תנא הוא, תזכרו, היו שתי מקורות תנאים, אחד שאומר הוא חייב, אחד שאומר פטור אבל אסור. אז זה שאומר חייב וחושב בסדר, זה מתנק את הבגדים, ואם הוא כן הוא צריך, זה דרך הרגיל של הזב לבוש את זה. אבל אם הוא, יש תנא אחר, והתנא הזה אומר, כל עיצולי תינוף לא כך חשיב, זה לא נחשב למשהו. כאילו זה שהוא לובש את זה כדי שהבגדים לא ילכלכו, זה משהו אחר. זה לא נחשב דרך הרגיל הזב לבוש, זה לא נחשב כמשהו. איך יודעים את זה? דיתנה. עכשיו אנחנו לומדים מקרה עם הכשרת דברים שמוכשרים לקבל תרומה. כי יש לי פרי. עכשיו, איך הפרי מקבל תרומה? כל פרי סתם לא מקבל תרומה. אלא אם נופל על זה אחד משבעת המשקים, שבדרך כלל זה מים, אבל זה יכול להיות כל מיני יין, דבש, דברים אחרים. אבל עכשיו המקרה שלנו זה עם מים. עכשיו, אם מים נופל על הכלי, אז על האוכל, אז האוכל נהפך מוכשר לקבל תרומה, ואז אם מישהו תמה נוגע בזה, אז זה נטמא. זה הסיבה, יש אנשים שמקפידים לא כששוטפים פירות, אז יש לייבש את זה לפני שאוכלים ונוגעים בזה, כי הנגיעה יכולה לטמא. אוקיי? אז זה עוד סיבה שאנחנו נוטלים ידיים לפני שאנחנו אוכלים את הקרפס, בליל הסדר. כי הקרפס רטוב, שמנו את זה במשקה, ולכן זה מוכשר לקבל תרומה, אז אנחנו צריכים לטול ידיים, כדי, אז יש אנשים שמקפידים לטול ידיים כל פעם שאוכלים פרי רטוב. רוב האנשים לא מקפידים על זה בימינו, אבל דווקא בליל הסדר אנחנו עושים את זה כזכר למה שהיה אז. אז עכשיו, מה קורה עם זה? עכשיו, זה צריך להיות כי יוטן מים על זרע כתוב. אז כי יוטן זה עם כוונה, אוקיי? אז רק כשהמים שמו את זה על הפרי באיזשהו דרך שמכוון. עכשיו, מה זה נחשב כי יוטן ומה לא? אז יהיה לנו, יש משנה, תתנן, הקופה כערה לכותל. בואו נגיד ששמתי כערה שלו. שמתי את זה על הכותל, אוקיי? עכשיו, אם בשביל שתודח הכערה, אוקיי, עכשיו יורד גשם. Okay? אני שם את זה על הקערה, על החומה שלי או על הכותל. עכשיו למה? אם אני שמתי את זה בגשם כדי שיודח, תודח הקערה, כדי שזה, לשטוף את זה. הרי זה בחיותן. אז הייתי צריכה את המים, המים היה במכוון. עכשיו, יורדים על זה מים, מה קורה? זה משפריץ, נכון? וזה משפריץ על פירות. אז אם זה משפריץ על פירות ששמתי את זה במקרה שהייתי צריכה את המים, ולכן רציתי את המים כדי שזה ידקה או ינקו את זה, הרי זה בחיותן. אם בשביל שלא יוקה הכותל, אם שמתי את זה כדי לחסות את הכותל, כדי שמשהו לא יקרה לזה עם הגשם, אז אני לא צריכה את הגשם, נכון? אז אם מים נופלים ומשפריצים מכאן על פירות, אינו בחיותן. Okay? זה לא הכוונה. Okay? מה דומה כאן? כאן, האם הוא שם את הכיס בשביל מה שיוצא מי? כאילו, לא, הוא צריך את הכיס לעניין סטדי, לא בגלל שהוא צריך למה שייכנס לכיס. אוקיי? ואם כן, זה לא הדרך הרגילה, וזה כמו ששמים את זה לא בשביל המים, אלא בשביל שלא יזק הכותל, אז גם אותו דבר, שלא ילכלכו בגדים, וזה לא בחיותן, זה לא נחשב. ואם כן, זה בדיוק מה שהוא אומר, כל יצולתינו לא כחשי. אם כן, אנחנו חוזרים לענייננו, שהזב פטור אבל אסור, בגלל שזה להציל את הבגדים, זה לא נחשב טלטול רגיל. אבל לא מקבלים את זה, אוקיי? כאילו, עד אז אנחנו עם תירוץ. מקרה אחד זה שהוא ראה שתי ראיות, או הוא כבר בשבעה נקיים. המקרה שהוא פטור אבל אסור, זה מקרה שהוא ראה, הוא לובש את זה ביום השלישי, ורק כדי שלא יתלחלחו בגדיו. אבל אומרים לו, מי דמי? האם זה באמת דומה? לא. הטעם לא קבילה להני משכין כלל. הכה קבילה להי כיס לקיבולה בזיבה. כיס בעניין של המשכין, ממש לא צריכים את המשקה בכלל. אז המשקה לא נחשב לחיותה. אבל המזב הוא כן צריך את הכיס, כאילו הוא שם את הכיס במכוון, כי הוא צריך את הכיס בעצמו. וזה החפץ שהוא מטלטל. אז אי אפשר להגיד שהכיס זה עניין צדדי, לא באמת היינו צריכים את הכיס. הוא כן צריך את הכיס, ולכן, הלא דמיה אלא לסייפה. זה יותר דומה למקרה שבסוף המשנה. מה המקרה של סוף המשנה? הריבה. אוקיי? הופכים את הקערה הזאת, עכשיו זה ככה. שירד זלף לתוכה, מים הניתזים והנצפים אינם בחיותן, ושבתוכה הרי זה בחיותן. אם יש לי קערה כזאת, שאני שמה על, החום, על, ה, על הקוטה, אם ירד זלף לתוכה, כן, יורד המים לתוך, והמים ניתזים מתוכם, זה לא בחיותן, ושבתוכה הרי זה בחיותן. מה שהושפרץ מכאן, אני לא הייתי צריכה. אבל מה שכן בתוכו, כן הייתי צריכה. ואם כן, אם כן, אז איך מגיעים רק שנייה? שואל הדרה בתוך המים הנזים, בית שמיים מבחיב את זה. יש מי מוסיף. כן, כאן אני רציתי משהו בתוך, כן, רק אם אני משתמשת במים שמתוך, שזה אספתי, כן, אז גם הזב, הוא היה צריך את הכיס לאסוף את מה שבתוכו. ולכן זה יותר דומה לכוס ככה, וזה דווקא דומה למה שנכנס שבתוך הכלי, אז לכן זה דווקא חייב במקרה הזה. אוקיי, ולכן אין לנו מקום בתוך ההבנה הזאת לראות זב שהוא יהיה פטור אבל אסור. אלא זה ממש חיוב מדורית. אלא בעבר רבא, דאמר תרווה, הוא לא קשה. הרב יהודה, הרב שמעון. אוקיי, עכשיו אנחנו מגיעים למסקנה אחרת לגמרי. מה זה המלאכה הזאת? אוקיי, יש מה שנקרא מלאכה שאינה צריכה לגופה. אוקיי, המקרה הקלאסי זה חופר בור. אוקיי, בשביל מה חופרים בור במשכן? בשביל לחפור, נכון? אבל מה הוא חופר בור כי הוא רוצה את האפר שיוצא מזה? אוקיי? אז זה, הוא עושה בדיוק את אותה מלאכה, אבל הוא עושה את זה לסיבה אחרת, למה שהוא צריך תוצאה אחרת. הוא רצה את האפר. אז אותו דבר כאן. זה מלאכה שאינה צריכה לגופה, כי מה קורה? הוא מקבל את ה... כאילו הוא שם את הכיס כדי לקבל את מה שיוצא מהגוף. בשביל מה הוא צריך את זה? בשביל מה שיוצא מהגוף? לא, לא צריך את זה. הוא יזרוק את זה לפח אחר כך, הכיס, כן? או... בטח הם לא היו חבמים, נכון? הוא בטח ישטוף את זה, והלכלוך הזה הוא לא רוצה, נכון? אז בעצם, זה מלאכה שאינה צריכה לגופה. הוא מצלטל את זה לא בשביל מה ש... לא בשביל מה שיכנס לתוכו, אלא בשביל שלא יתנפו בגנים. אז זה מלאכה שאינה צריכה לגופה. עכשיו, מלאכה שאינה צריכה לגופה, יש מחלוקת. אוקיי? מלאכה שאינה צריכה לגופה, רבי יהודה אומר זה חייב, ורבי שמעון אומר זה פטור. ולכן, לפי זה, שתי הברייתות הם אחד לפי רבי יהודה ואחד לפי רבי שמעון. אוקיי? אז הפטור אבל אסור לפי רבי שמעון ורבי יהודה. אז זאת אומרת שבסופו של דבר זה אותו מקרה, אבל יש הבדלים בתקופת התנאים, אתה מחלוקת, אם דבר כזה פטור או חייב. אוקיי, נגיע עוד הרבה, נראה את הסוגיה של מלכה שאין לה תשוכה לגופה, נאמר את זה יותר לעומק, זו סוגיה מאוד מעניינת. אוקיי. אמר רב רפון, סליחה, אוקיי, תנא דבי רבי ישמעאל, יוצא אדם בתפילין בערב שבת עם חשיכה. עכשיו, תפילין הם מוקצה לטלטל אותם, אוקיי? יש כאן קצת קושי בכל הסוגיה, כי בסופו של דבר אומרים שזה רק דרבנן, אז מה אפילו הווה מינה, אפילו זה, יש דאגה, שמה דואגים? שאנשים יורידו את התפילין ברשות הרבים וישימו, כי הם צריכים ללכת לשירותים או משהו כזה, ולכן אמרו שאסור לטלטל התפילין בשבת, כאילו אסור לבוש אותם בשבת, בעצם אסור לצאת איתם בשבת. אז אם כן, מה אפילו צריכים לחשוב שאולי היינו צריכים לגזור על זה בערב שבת עם חשיכה, כי זה גזרה על גזרה. בסדר, זו שאלה. יש תשובות, אני אשאיר את זה בגדר שאלה. אבל בכל אופן, אומרים שמותר לעשות את זה. מי טיימה? כיוון דאמר רב פונה, כן, עד עכשיו ראינו כל מיני מקרים שאסור לטלטל דברים ערב שבת עם חשיכה. שמה, הם ישאירו אותם על הגוף, על ביד, ויטלטלו אותם בשבת. דווקא מקרה זה מותר. כי אמר רבי ברפונה, חייב אדם למשמש בתפילין כל שעה ושעה. אנשים צריכים תמיד לשים עין על התפילין, לשים יד על התפילין, יותר נכון, כן? תמיד למשמש בהם, כי הוא צריך תמיד לזכור שקדוש ברוך הוא, כן? שיש בזה הזכרות של השם, אז הוא צריך להיות בלי הסך הדעת, כדי תמיד לחשוב עליהם כל עוד שהוא לובש אותם. ואם כן, אין דאגה שאנשים יוריד, כאילו ישכחו עליהם, ישכחו אותם במשך השבת, הם יגידו, או, שכחתי להוריד את התפילין. כאילו, המחת של החיה, אפשר להבין שהוא ישכח. אבל התפילין, אדם לא ישכח להוריד את זה. קו החומר מציץ. איך יודעים שצריך למשמש בתפילין כל שעה ושעה? מהציץ של הכהן גדול. מה ציץ שאין בו אלה הזכרה אחת, היה כתוב שם שם המפורש, פעם אחת, אמרה תורה, והיה על מצחו תמיד, שלא יסיח דעתו ממנו. יש הלכה שהוא חייב תמיד לשים עין על זה, ולא להסיח דעתו מהציץ כשהוא לובש. ושם יש רק הזכרה אחת של השם, תפילין שיש בהן הזכרות הרבה, הלכה כמה וכמה. אז ברור שהתפילין, שהוא גם לובש על הראש, וגם יש בזה הזכרות של השם, אז ברור שהוא יזכור. והלכך מתקרדך ירלו, אז הוא צריך למשמש כל הזמן, ואם כן, הוא חייב לא להסיח דעתו מהם. ואם כן, מתקרדך ירלו, הוא לא ישכח. תניה, חנניה, אוקיי, עכשיו זה עניין של התפילין, זה הסוף. עכשיו מביאים עוד מקור תנאי, בנושא של ערב שבת, זה לגבי טלטול. חנניה אומר, חייב אדם למשמש בבגדו ערב שבת עם חשיכה, תמיד צריך לבדוק את הכיסים לפני שבת. זה עניין חשוב לעשות. אמר רבי יוסף, הלכת הרב תל השבת. זה עניין מאוד מאוד חשוב לשבת, זה נזכר לכם, אומרים את זה כל שבת. מתי? במה מדליקים. אוקיי? במה מדליקים, דווקא יש את המשפט הזה. אוקיי. לא יפלה את כליו. אוקיי? דיברנו על זה כבר כשלמדנו את המשנה, ועכשיו נראה את זה לעומק. לא יפלה את כליו, זה הוא לא יוריד את הכינים מהבית שלו. עכשיו, לא הבנו אם זה לאור הנר, אם זה בערב שבת, אז בדיוק שאלת הגמרא. איבא אלו, לא יפלה את כליו ביום, שמה יהרוג, האם זה הדאגה? שאולי אנחנו נעשה את זה ונהרוג את הכינים. ורבי אליעזר היא דתניה, ואם כן זה לפי שיטת רבי אליעזר, דתניה אמר רבי אליעזר, הרי קינה בשבת כאילו הרי גמל. Okay, שזה אותו דבר כמו להרוג בהמה. Okay, כאן זה מאוד מעניין, נראה אחר כך, יש מחלוקת בין בית הלל ובית שמי, מה בעצם הכינים האלו? Okay, בית שמי היו בתפיסה, למה זה מעניין? כי זה משהו שהם חשבו בתקופת הגמרא, וברור לנו שזה לא אמת. אוקיי? מה בית הלל חשבו? שכינה מתרבה מהאפר, מהבגד של הבני אדם. כאילו מהגוף, כל מיני דברים, ולא מעצמו. שזה לא בעצם, זה לא כמו שאר דברים שהם reproduce, שהם מתרבים מעצמם, אלא מדברים בסביבה. אוקיי? כך הם חשבו. ובגלל זה הם אמרו שמותר להרוג את זה בשבת, כי זה לא בהמה, כאילו בקטגוריה הזאת. אז רבי אליעזר אומר, לא, הורי קינה בשבת כאילו הורי גמל, ויש, כאילו זה נושא שיעור בפני עצמו, מה אפשר לעשות עם הדבר הזה. כאילו, איך אנחנו עכשיו, זה בית הלל, נכון? בית הלל, בית שמי לא ראו את זה ככה, אבל בית הלל כן. פוסקים כבית הלל. אז בימינו, האם מותר להרוג או לא? כאילו, מצד אחד, יש מסורת שאנחנו הולכים כפי בית הלל, אבל מצד שני, אנחנו יודעים את המציאות, שזה לא נכון. אז איך מתמודדים זה, יש מאמרים מעניינים, אפשר לקרוא זה, זה נושא מעניין. אוקיי. אז הוא אומר, הורי קינה בשבת כאילו הורי קיני, גמל, ולכן זה הדאגה, שמה יהרוג. ולא יקרא לאור הנר, שמה יתה. או דילמה, אוקיי, או שנגיד שזה לפי רבי אליעזר, שזה עניין של לא יהרוג, או דילמה תרוויים שמה יתה, או האם שניהם זה שמה יתה, שצריך את האור, ודואגים שהוא לא יראה מספיק טוב, ואמרתי אתמול, כן, כל מי שבדק, את הראש של מישהו לכינים, אז יודעים שהאור מאוד חשוב לראות אותם, כי מאוד קשה לראות אותם. אז דאגה שמה יתה את הנר, אז עכשיו מביאים מקור תנאי כדי להוכיח. תשמע, אין פולין ואין קוראים לאור הנר. בדיוק כתוב, אין פולין ואין קוראים לאור הנר. אבל אז אומרים, לא, 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 זה לא עוזר. מי אלימה, מי מניתי? זה גם לא אומר, כי אפשר לקרוא את זה בשני דרכים. נכון? אפשר לקרוא את זה, אין פולין, נקודה, ואין קוראים לאור הנר. נכון? או אפשר לקרוא את זה, אין פולין ואין קוראים לאור הנר. זה לא עוזר לנו. תשמע, אז נביא עוד מקור. אין פולין לאור הנר ואין קוראים לאור הנר. ממש. כתוב במפורש. במקור תנאי אחר, אין פולין לאור הנר. עכשיו, קודם כל אפשר להגיד שהיו גישות שונות בתקופת התנאים. זה לא מעיד על כלום. אבל אולי זה באמת מעיד, כי זה לא שידוע לנו שיש מחלוקת בנושא. ולכן, ברגע שיש מקור תנאי אחר שאומר את זה בדיוק ספציפית ככה, זה מוכיח על כך שגם אצלנו זה הייתה הכוונה. ואילו מן ההלכות שאמרו בעליית חנני בן חזקיה בן גרון, okay, זה אחד מההלכות שעכשיו נראה אותם בהמשך, הם יגיעו לכל ההלכות האלה שאמרו בבית חנני, כל מיני עניינים גם עם טומאה וטהרה. אז שמה מינה, תרווה הוא שמה יתה, שמה מינה. הלכים מגיעים אל המסקנה שזה בדיוק העניין. האם שמה יתה, וזה הבעיה עם הכינים, אז זה לא עניין בערב שבת, אלא זה עניין בשבת. Okay. אמר יהודה, אמר שמואל, אפילו להבחין בין בגדו לבגדי אשתו. Okay, כאן יש סוגיה מעניינת לגבי המציאות של בגדים בימי התלמוד. אוקיי, אנחנו אומרים גם אסור להשתמש באור כדי להבחין בין הבגדים של האיש לבגדים של אשתו. אמרה, לא אמרה, אלא זה בני מחוזה. בני מחוזה הם היו אנשים שגרו בעיר ולבשו יפה, והגברים דווקא לבשו בגדים כמו חלוקים כאלה, כמו אנשים. אבל דבני חקליטה, החקלאים, מיד הידי. כבר זה אפשר להשתמש באור, כי אפשר להבחין בקלות ביניהם. כי הם לובשים דברים קצרים, ודברים מסוג אחר לגמרי. והנשים לובשו את החלוקים הארוכים האלה. Okay. ודבני מחוז הנמי לא אמרן, אלא דזקינות. אבל זה ילדות, מיד הידי. אבל היה הבדל, כאילו דווקא כשדיברו שאסור בבני מחוז, זה דווקא אלו שזקנים יותר. כי אז הם לבשו אותם בגדים. אבל הילדות היו להם בגדים שונים, ואז זה לא היה בעיה, היה בקלות די קל להבחין ביניהם. תנא רבנן, אין פולין ברשות הרבים מפני הכבוד. כן? חשבתי על זה, זה כמו לא לסרוק שיער של מישהו לכינים, באמצע רשות הרבים זה... לא מכובד שאנשים אחרים רואים ומסתכלים וזה... כיוד סבו אמר מה זה הזין? אמר רבי יהודה ואמר לרבי נחמיה אין עושים אפיקטוזים ברשות הרבים מפני הכבוד. אוקיי, זה משהו שהיו אוכלים שהיה גורם להכאה. אז לא עושים את זה ברשות היחיד. לא... מה זה לא עושים? אולי לא מכינים? היו פירושים שונים שראיתי בעניין, משהו שקשור לאנשים שיקים זה גם מגיע. תנא רבנן, המפלה את כליו. עכשיו, איך עושים בשבת אם רוצים להפלות את הכלים? כאילו, כאן אמרנו, אסור לעשות את זה לאור הנר. אז זה אומר שמותר לעשות את זה. אז איך מותר לעשות את זה אם יהרגו את הכינה? אז אומרים כאן, מולל וזורק, ובלבד שלא יהרוג. Okay? עושים ככה עם היד, כן? מולל זה לעשות ככה. וזורקים את זה, ובבד שלא יהרוג, צריכים להיות מאוד זהירים שלא יהרגו את הכינה. אבל שאול אומר, נוטל וזורק, ובבד שלא ימלו. הוא דאג יותר להרוג את הכינה, בגלל ש... הוא חשב שלהרוג קינה זה איסור מדאורייתא. אם אומרים שזה איסור מדאורייתא, אז צריכים ממש להתרחק מזה. הראשון חשב שזה רק חיוב אסור מדרבנן להרוג את הקינה, אז הכל מבוסס על המחלוקת הזאת. ואם זה רק מדרבנן, אז אפשר למלול את זה, כי מקסימום עושים את זה שלא במכוון, אז זה רק דרבנן. אבל אם עושים את זה וזה מדאורייתא, זה כבר בעיה. אמר רב הונא, הלכה מולה וזורק. אפשר למלול ולזרוק את זה. וזהו כבודו. וזה, כן, זה מעניין, מה זה בדיוק המילה הזה, זהו כבודו? כאילו, זה כבוד למי? ברור שזה לא הכבוד לקינה. כן, זה הכבוד, זה הדרך המכובדת להוציא את הדברים האלה, ואפילו בחול. כאילו, זה הדרך המכובדת להוציא את הדברים האלה, זה למלוא ולזרוק. רבא מקטע עליהו, כן, הוא היה הורג אותם אפילו בשבת. רב ששת מקטע עליהו. רבא שדילה לכאן לקנדמיה, רבא היה שם אותם בקוס, אוקיי? ואמר לו רב נחמן לבינתי, כתולים ואשמעינן לקלה דסנבטי. אני מאוד אוהבת, מי שסרקה פעם לכינים יכולה להבין את זה. הבנות שלו היו סורקים את השיער שלו, אוקיי, לכינים, או אולי את הבגדים שלו, לא ברור. הוא אומר, כתולים, תהרגו אותם, ואשמעינן לקלה דסנבטי ותשמיעו את הקולות של השונאים שלי. כאילו, הם השונאים שלי, הכינים האלה. איזה... היה לו איזשהו שמחה להרוג את אותם. תניה, רשב"א אומר, אין הורגים את המאכלת בשבת, דברי בית שמאי, ובית הלל מתירים. אוקיי, זה המחלוקת כאן. אוקיי? אז רבי שמעון בן אלעזר מביא את המחלוקת הזה, אין הורגים את המאכלת בשבת, לפי בית שמאי ובית הלל מתירים. לכן היה רשב"א אומר, משום רשב"ג, אין משטחין את התינוקות לארס, ולא את התינוק ללמדו ספר, ללמדו אמנות, ואין מנחמים אבלים, ואין מבקרים חולים בשבת, דברי בית שמאי, ובית הלל מתירים. Okay, כאן יש עוד עניינים אחרים, לא קשורים לקינים, אלא עוד מחלוקות בין בית שמאי לבית הלל, שהאם אפשר לעשות מעשים שהם כאילו, זה בא ממצוא חפציך, שאסור לעשות, יש פסוק בישעיהו, שממנו לומדים כל מיני דברים, אם תשיב בשבת רגליך, ממצוא חפציך, אני רואה את הפסוק הזה בהמשך, ממצוא חפציך זה אומר שחפצים שהם לא קשורים, כאילו, זה כאילו איזשהו עניינים של עסקים בעצם. אז לשדך את התינוקות, ולמצוא מורה לילד ללמוד, ללמדו אמנות, לנחם אבלים לבקר, אוקיי, לנחם אבלים לבקר חולים זה עניין אחר, זה כי זה יגרום לצער. הדברים הראשונים זה ממצוא חפציך. עכשיו בית הלל אומרים, זה חפציך ולא חפצי שמיים. אלו הדברים האלה הם חפצי שמיים, ולכן הדברים האלה מותרים בשבת. כי כתוב, ממצוא חפציך, חפצים האישיים שלך, או אישיים של מישהו אחר. אבל אם זה חפצי שמיים, זה כבר מותר. אז זה כבר, אנחנו מכירים את זה מהזמירות, נה? כן? ולשע דרך הבנות, ותינוק ללמדו ספר, כן? כל הדברים האלה הם דווקא הגיעו מכאן לתוך הזמירות. אז אלו הדברים מותרים, אבל בית שמאי אומרים שהם אסורים. תנו רבנן. עכשיו אנחנו מגיעים לכל עניינים של לבקר חולים. כל מיני הלכות של ביקור חולים, בגלל שדיברנו על זה, אז קודם מתחילים עם דברים של לבקר את החולה בשבת, מה עושים? כי אם באמת כן מותר לבקר את החולה, מצד שני אנחנו רוצים למנוע צער, אוקיי? וגם ניחום אבלים. אז מה הוא אומר? נכנס לבקר את החולה, אומר שבת היא מלזעוק ורפואה קרובה לבוא. אוקיי, איפה אנחנו מכירים את זה? מהתפילה ממשברך. אוקיי? אומרים את זה במשברך. שבת היא מלזעוק, כאילו אי אפשר לנו לזעוק כי זה שבת, ורפואה קרובה לבוא. אבל הרפואה יבוא בקרוב ומנסה להגיד משהו אופטימי. אוקיי? דעתי גם כדאי להגיד משהו אופטימי בכל יום, כשאנחנו לא רק בשבת. ורבי מאיר אומר, יכולה היא שתרחם. אפשר אפילו להגיד שהשבת היא חלק מה... זה יגרום לך, כאילו השבת היא דווקא תביא את הרפואה. רבי יהודה אומר, המקום ירחם עליך ועל חולי ישראל. יש כל מיני דעות שמה היה אפשר להגיד לחולה. המקום ירחם עליך ועל חולי ישראל. כאילו אם הוא מזכיר את כל החולים, זה עוזר. רבי יוסי אומר, המקום ירחם עליך בתוך חולי ישראל. שזה אנחנו רואים הרבה, כן, את הניסוח הזה. לרפות את החולים בתוך חולי ישראל. שבני איש ירושלים בכניסתו אומר שלום, דווקא הוא מוסיף את העניין של להגיד שלום, ביציאתו אומר, שבתי מלזוק רפואה קורא לבוא, ורחמיו מרובים, שבתו בשלום. Okay, הוא מזכיר גם עוד עניין גם של הרחמים, הוא גם מזכיר את העניין של שבתו בשלום, הוא מזכיר שלום לפני, שלום אחרי, הוא מוסיף את הנקודה של השלום. כמען אז להדם הרבי חנינה. Okay, זה שם הרבי חנינה, כמען אז להד אמר רבי חנינה, כפי מי הוא הולך כשאומר רבי חנינה, מי שיש לו חולה בתוך ביתו, צריך שיערבנו בתוך חולה ישראל, כמען כרבי יוסי, נכון? כשרבי חנינה אמר, מי שיש לו חולה בתוך ביתו, צריך לערב אותו יחד עם חולה ישראל, כשהוא מתפלל, כשהוא יתפלל, לא רק בשבת מדובר עכשיו, יתפלל, שיכניס אותו יחד עם כל שאר החולים, אז זה דווקא כפי רבי יוסי, שאמר את הניסוח הזה בתוך חולה ישראל. באמר רבי חנינה, בקושי היטיבו לנחם אבלים ולבקר חולים בשבת. זה מעניין, כן? בקושי היטיבו. הוא אומר כמו אזהרה, 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 כן? אפשר לעשות, אבל כאילו, תיזהרו. כן? בימינו אנשים מאוד מקפידים לא לבקר אבלים בשבת. כאילו, חולים אני לא שמעתי על כזה דבר. אבל אבלים במיוחד, אנשים בדרך כלל לא מבקרים אבלים בשבת. כן. אמר רבי בר בר חנה, כי הווה אזלינא בתרי דרבי אלעזר לשיולי בתפיחה, אנחנו היינו הולכים אחרי רבי אלעזר כשהוא היה מבקר חולים. זימנין אמר, המקום יפקדך לשלום, וזימנין אמר, רחמנה ידקירינך לשלום. כן, זה רק סתם עניין בניסוח, לפקוד ולזכור זה אותו דבר, כן? ששם יזכור אותך, השם יפקוד אותך לשלום. היכי יביד האחי, והאמר רב יהודה, איך הוא עשה את זה? כאילו, מה ההבדל בין, סליחה, שכחתי, מה ההבדל בין שני המקרים האלו? אחד בארמית ואחד בעברית. Okay, כאן יש עוד סוגיה מאוד מעניינת. היכי יביד האחי, והאמר רב יהודה, לעולם אל ישאל אדם צרכה בלשון ארמי. אסור לשאול צרכים בלשון ארמי, למה? ואמר רבי יוחנן, כל השאול צרכה בלשון ארמי, אין מלאכי השרת נזקקים לו. שאין מלאכי השרת מכירים בלשון ארמי. אוקיי, מלאכים לא מבינים ארמית, ולכן אסור לבקש בקשה בגלל שזה מגיע למלאכים והם מעבירים את זה הלאה. אוקיי? זה סוגיה מאוד קשה. הרב סולובייצ'יק מאוד התקשה בכל הסוגיות האלו של המלאכים ותפילות. כן, יש לנו כל מיני תפילות. מלאכי הרחמים הכניסו רחמנו, כן, בסליחות אומרים את זה. ויש כאלה שאומרים, אם אומרים סליחות ביחידות, לא אומרים את כל הקטעים שהם בארמית, דווקא בגלל זה. בגלל שהם מוכים רק דרך המלאכים ביחידות ולא בציבור. אז דווקא לא אומרים את כל הקטעים בארמית. כן, בריך שמי גם ביקום פורקון, לא אומרים שום תפילה בארמית ביחידות. כן, זה הבסיס הרעיון הזה. כן, מאוד קשה לקבל את זה, גם לרב סולובייצ'יק היה מאוד קשה לקבל את כל העניין של המלאכים, ומה המלאכים הם מעבירים את התפילות שלנו. אני זוכרת עדיין, יש לי בראש שלי מכיתה ב', הייתה לי מורה מקסימה, אני זוכרת שלימדה אותנו להתפלל תפילה ולהקפיד מאוד איך מבטאים את המילה. כי אם, אני עדיין זוכרת את זה, אם אומרים את זה בטעות, אז מה קורה המלאך שמביא את התפילה לשמיים, ישבור רגל, ישבור יד, יהיה לו קשה להגיע ברגע שאומרים משהו בצורה לא נכונה, כי הם אלו שמביאים את זה לשמיים. אוקיי, okay, לנו מאוד קשה עם הרעיון הזה, ולמרות שלמדו את כיתה ב', אני זוכרת. אוקיי, אז זו סוגיה קשה. יש שתי סוגיות היום שקשה להתמודד איתם בימינו. כאילו, אחד עם השינויים במדע והידיעות שלנו, איך זה משפיע על ההלכה. השני זה השפעת זה המלאכים על ההלכה למעשה. האם אפשר לשאול צרכים בארמית או אי אפשר? אוקיי, אז איך אומרים על הקושי? עכשיו היינו בקושי. איך הוא לפעמים היה אומר בארמית? הרי המלאכים לא מכירים לשון ארמי, ואי אפשר לשאול צרכים בלשון ארמי. שני חולה דשכינה אימו. כן, וכאן נגיע לכל מיני הלכות שקשורים לזה. אומרים שבחולה השכינה שרויה איפה שיש חולה. ובגלל שהשכינה שם, אז איך זה פותר את הבעיה? לא צריכים את המלאכים, כי השכינה נמצאת שם ממש. ולכן אין צורך שהתפילה יגיע ישירות למקום.
אפילו אם זה בארמית.
אפילו, נח, לא, ברור ש, כי הקדוש ברוך הוא מכיר הארמית, זה רק המלאכים שלו מכירים הארמית, ולכן זה בסדר. תאמר רב אמה, איך יודעים שהשכינה אימו? תאמר רב אמה, נאמר רב, מניין ששכינה סועדת החולה, שנאמר, השם יסדנו על ארס דווי. Okay, כתוב שהשם יעזור לו על ה, על ה, כשהוא שוכב על המיטת מחלה שלו, המיטת חולי, אז השם יעזור לו, אז מכאן שהשם נמצא שם, אם הוא עוזר לו, אז ברור שהוא נמצא שם. Okay, so, אין לשון ציודי וזה. יש כאלה שאומרים שזה יסערנו, רשי אומר. So, אחד זה סומך בתשעות כוחו, ואחד הוא אומר, סוער, שזה, מה המובן שם? תסער, אני לא זוכרת מה הפירוש שם. אבל אז הוא צריך לשנות את הפסוק כאן, ולהגיד, אל תקרא יסדנו, אלא יסערנו. Mm-hmm. הוציא את זה מהפשט, אבל כנראה היה לו גרסה כזה. אוקיי. תניא נמי הכי, עוד הלכה שאנחנו רואים שהשכינה אצל החולה, הנכנס לבקר את החולה לא ישב, לא על גבי מיטה ולא על גבי כיסא, אלא, מאוד מעניין, אנחנו לא מקפידים על זה, מתעטף ויושב לפניו, הוא מכסה את עצמו, יושב בצד, מפני ששכינה למעלה מראשותיו של החולה. שנאמר, השם יסדנו על ארס דווי. אוקיי? צריכים לשבת ממש בצד, כי אם יושבים ליד החולה, אז כאילו, את יושבת עם השכינה. ואת צריכה להתעטף, כי השכינה נמצאת שם. ואמר רב אבר אמר הרבין, מניין שקדוש ברוך הוא זן את החולה, שנאמר, השם יסדנו על ארס דווי. שם הלשון סועד לסעוד בסעודה. אוקיי? זה המובן. כאן לומדים עוד משהו אחר מהפסוק הזה. אוקיי. לא יקרא לאור הנר. עכשיו, לא יקרא לאור הנר. עכשיו, אפשר כל מיני דרכים לקרוא לאור הנר, כן? הנר יכול להיות שם ואני יושבת כאן. הנר יכול להיות שם וזה מאיר שם. אז עד איזה מרחק אנחנו אומרים שכבר אפשר לקרוא לאור הנר. אמר רבא, אפילו גבוה שתי קומות. אוקיי? הם ניסו להגיד לא פלוג. כן? יש לנו כלל כזה, לא יקרא לאור הנר בכלל. אפילו אם אתה ממש רחוק. אפילו שתי מרדעות. מרדע זה מה שהיו המתק הזה שהיו מזרזים את הכבשים או את הצאן. אז גם השתמשו בזה כאמת מידה. כאילו זה שני מרדעות, זה המרחק הזה של שני מרדעות. אפילו 10 בתים זו אגב זו. אוקיי? אפילו, ואם אתה רואה מהנר הזה, אז אסור לקרוא. עכשיו אומרים, מצד אחד אומרים את זה, מצד שני פתאום אומרים איזה כולה. חד הוא דלא לקרא, התרי שפיר. כתוב שם, הוא לא יקרא לאור הנר, אבל שני אנשים יכולים לקרוא לאור הנר, למה? כי כל העניין הזה הוא גדר, כן? ששמה יתה. עכשיו, אם שני אנשים, מה הבעיה בדרך כלל? אתה באמצע לעשות משהו והוא רוצה לעשות, אז אתה שוכח, כן, מדליקים את האור לפעמים בטעות בשבת. אז אם מישהו יושב לידך, אז הוא ישים לב אם אתה הולך לעטות את הנר והוא יפסיק אותך. אז אם שני אנשים קוראים מאותו הנר, אז אין את הדאגה. והתניה, לא אחד ולא שניים. אבל כתוב בברייתא אחרת, גם לא אחד וגם לא שניים. אמר רבי אלעזר לא קשה, שכאן בעניין אחד כמה שני עניינים. אם כל אחד קורא, כי שם צריכים לחשוב על הריאליה, למרות שגם אצלי לפעמים הבת שלי עם ספר והחברה שלה מגיעה ושניהם קוראים מאותו ספר וזה מעניין אותה. אבל בדרך כלל היו על האנשים המון, בימים אלו לא היו להם המון ספרים. אז אם מישהו היה קורא, מישהו היה קורא יחד איתו. זה קורה הרבה ונראה את זה בשעס בכל מיני מקומות. אנשים קראו ביחד. אבל, אז אם הם קוראים ביחד, אין דאגה, כי אם הוא לא יקרא, הוא ילך לעשות את זה, ואז זה ישים לב. אם כל אחד בספר שלו, והוא לא ישים עין על השני, אז גם שניים לא יכולים לקרוא מאותו עניין. אמר רב הונא, ובמדורה אפילו 10 בני אדם אסור. מה העניין עם מדורה? מדורה זה גדול, כן? זה גדולה? יש הרבה אנשים מסביב, אם אחד יושב בפינה אחת של המדורה ומתחיל להטות את ה... לשחק עם האש כדי שהוא יראה יותר טוב, אז השני, שהוא בצד השני, לא ישים עין. Okay? אז אפילו אם יש 10 בני אדם, עדיין במצב הזה אסור, כי לא חושבים שאנשים ישימו עין על השני. Okay, הכל קשור כאן, האם יהיה חשש שהוא יתה או אין חשש. אמר רבה, אם אדם חשוב הוא מותר. זה מעניין. אם הוא אדם חשוב, מה העניין? מה? מעניין, אוקיי, אפשר לראות את זה בתפיסה הזאת. הגמרא בהמשך לא כל כך בזה בכיוון הזה, למרות שאולי אפשר כן, אבל הוא לא ישכח, כי הוא אדם חשוב, אנשים חשובים לא שוכחים, נכון או לא נכון? לגמרי לא נכון, בואו נראה, גם הגמרא לא הסכימה. מיטיבי, לא יקרא לאורן אף שם היתה, אמר רבי ישמעאל בן אלישע, אני אקרא ולא אתה. פעם אחד קרא, הוא ביקש להטות. Okay, הוא חשב, אני אתה, כי אני אמר, כמה גדולים דברי חכמים שהיו אומרים לא יקרא לאורניה, ופתאום נזכר ואמר, וואו, חכמים ממש צודקים. רבי נתן אומר, זה לא הסיפור. הסיפור עם רבי ישמעאל בן אלישע היה ככה, קרא והיטה. הוא דווקא כן קרא והיטה, בקצר פנחסו, אני ישמעאל בן אלישע קריתי ועתיתי נר בשבת לחשיבני בית המקדש אבי חטאת שמנה. אוקיי? ראיתי בפנקס שלו שהוא רשם לעצמו אני חייב קורבן חטאת. אוקיי. אז כמה רואים מקרה ברור שהוא חשב שוואו אני מעל לכל הגדרות האלו אני לא צריך אותה. ברור שהוא כן. אבל מה שמעניין כאן הגרע מנסה למצוא פתרון. כי עדיין רוצים להשאיר אם אדם חשוב לא צריך. אמר רבי אבא, שני רבי ישמעאל בן אלישע, הועילו משים עצמו על דברי תורה כהדיוט. זה מאוד מעניין. הוא ראה את עצמו בלימוד תורה כהדיוט, ולכן הוא לא נחשב אדם חשוב. כן? הוא אפילו, איך יודעים את זה? אני חשבתי, קרא לעצמו אני ישמעאל בן אלישע, נכון? הוא לא קרא לעצמו אני רבי ישמעאל בן אלישע. אוקיי? השאלה אם הוא בכלל לא היה מישהו גדול, או בגלל שהוא שם את עצמו כלא חשוב, הוא כבר לא חשוב. אבל זה יותר תירוץ, ולא בדיוק עונה על השאלה. אני חושבת שאנחנו עדיין נשארים בעיה כאן. תן אחד, שמש בודק כוסות וקרות לאור הנר. כן, שמש יכול לבדוק כוסות וקרות לאור הנר. ותן אידך לא יבדוק, אבל מקום אחר כתוב לא, השמש לא יכול. לא קשיא, כאן בשמש קבוע, כאן בשמש שאינו קבוע. כן, שמה העניין עם שמש קבוע, שמש שאינו קבוע, ברור יש פירושים שונים בעניין. אומרים שהשמש שאינו קבוע, כאילו ראיתי דווקא דבר בהיפוכו. Okay? רשי אומר, כיוון שאינו קבוע, אינו מתה אפילו בחול. כאילו, הוא יודע שהוא רק כאן לפעם אחת, לא משנה לו אם הוא יהיה קצת לחלוך על זה או לא יהיה לחלוך. אבל השמש הקבוע, הוא צריך לדאוג לכך שדברים מסודרים. יש כאלה שאומרים ההפך. שמש קבוע לא מודאג ממשרתו, שאם הוא עושה טעות אחת פעם אחת שיזרקו אותו. השמש אינו קבוע, הוא דווקא זה ש... יותר מסובך. ביבית אמא, הבא הבא שמש קבוע, אולי שניהם בשמש קבוע, ולא כך שהבא דמש והבא דנפטה. Okay, מודאגים יותר עם השמן, okay, השמן הנפט זה מאוד מסריח, ובגלל זה מותר לבדוק לאורו, כי אין דאגה שם היתה, כי זה מאוד מסריח, ואנשים לא יהיו משחקים עם זה. אבל השמן משחה, כן. היבייל הוא שמה שאינו קבוע, אז מה אם שמה שאינו קבוע, אם הוא יכול להשתמש בשם המשחה הזאת? כאילו, כאילו, לא משנה שהוא קבוע או לא קבוע, כאילו אנשים בדרך כלל, כאילו, מתאים עם הזה, אז אולי אם הוא שמה שאינו קבוע גם יתה. אמריו, הלכה ואין מורים כן. הוא באמת יכול, אבל לא מלמדים לאנשים, כי מודאגים שיבואו גם בדברים אחרים. רבי ירמיה בר אבא אמר, הלכה ומורים כן. ורבי ירמיה בר אבא דווקא אמר, לא, כן אפשר לעשות ודווקא כן מלמדים. זה גם עוד שיעור שלם. מה זה הלכה ואין מורים כן? כן, אם זה הלכה, אז למה לא מלמדים את זה לאנשים? זה נושא מעניין. ואז היה סיפור, ובזה נסיים. רבי ירמיה בר אבא איכלה לבי רב אסי, קם שמה קבדיק לנהורה דשרגה. רבי אבא בר ירמיה הגיע לבית רב אסי, והשמש של רבי ירמיה היה שם, והוא בדק לאור הנר. אמר לי דביטו, אשתו אמרה לרב אסי, אמר לו, אנחנו לא עושים את זה, כן? כן, זה כמו מישהו מגיע לבית ועושה משהו בשבת שאנחנו לא מקבידים, אז מה קורה כאן? אמר, אחי אמר לי, סליחה, אמר לי, לא, שבקי כרבי סביר עלי. תעזוב אותו, כי הוא סביר כמו הרב שלו, שהלכה ומורים כן. ושאפשר ללמד לשמשים, שאפשר כן להטות את השם המשחה. הוא היה שמש שאינו קבוע, כי הוא היה שמש של רבי ירמיה בר אבא בביתו של רב אסי, הוא כן היה מתה. Okay, so for today, I'll let you know.